רוצים דירה?
רוצים.
כמה זה אפשרי בימינו?
כמעט ולא.
אם אתם זוג צעיר, גם אם יש לכם משכורת לא רעה בכלל, סביר מאוד להניח שאין לכם ושלא אספתם מספיק במרוצת השנים כדי להגיע למינימום הנדרש, 25% ממחיר הדירה, כהון עצמי. במאמר הזה אעבור על כל השיטות, הלגיטימיות יותר והלגיטימיות פחות, המסוכנות יותר ואלו שפחות, כדי להשיג הון עצמי, אולי אפילו מאפס, או להגדיל הון עצמי כך שיספיק לכם לרכישת דירה. חשוב להבין, חלק מהשיטות שאני מתאר כאן קצת מסוכנות, יכניסו אתכם לריבוי התחייבויות, וחשוב להבין במה אתם מסוגלים לעמוד ובמה לא, ולקחת החלטה נכונה. חלק מהשיטות כאן כמעט התאבדותיות, באופי שלהן, ועליכם לשקול אותן בזהירות. אם אתם רוצים להוריד ברמת החיים, לקחת סיכון, ואם יש לכם משכורת מאוד גבוה, בטוחה ויציבה מנגד, גם השיטות הקיצוניות ביותר יכולות להיות בגדר האפשר עבורכם. רק השתמשו במידע שפה בזהירות המרבית. קחו בחשבון דבר נוסף, תשיגו הון עצמי בדרך לא דרך, תשלימו לדירה באמצעות המשכנתא החדשה שלכם, אבל זה לא נגמר כאן. סביר להניח שאחרי שהשגתם הון שלא יצא מחסיכון ישיר שלכם, לא נשאר לכם כלום. מה עם שיפוץ? ריהוט חדש לבית החדש? מכשירי חשמל? מקרר חדש, טלוויזיה חדשה? מיזוג? מראה לחדר השינה? תיקון נזילות שתגלו רק קצת אחרי שתעברו? עזבו את כל אלה, מה עם שכר טרחה לאורך דין, תיווך, מס רכישה, דמי פתיחת תיק למשכנתא בבנק, ייעוץ משכנתא, הוצאות שמתלוות כמעט לכל מעבר דירה עם משכנתא, גם אם אתם מתקמצנים ולא קונים מקרר חדש או משפצים? במאמר הזה יש פירוט של כל ההוצאות שצפויות לכם, ועשויות לצוץ הוצאות נוספות שלא מצוינות במאמר הזה במקרים חריגים. אז אם השגתם הון עצמי שלא הגיע מתוך החיסכון שלכם, כנראה שאין לכם רזרבה בצד להוצאות הנלוות למעבר דירה עם משכנתא. ראו הוזהרתם. הרבה מהשיטות שאתאר כאן מכניסות אתכם להתחייבות. הכוונה, מעבר להתחייבות הברורה, המשכנתא עצמה. אם אתם בוחרים להשיג כסף עבור הון עצמי שאין לכם, אתם כנראה תצטרכו להחזיר או לשלם על זה בהמשך. כלומר, לצד המשכנתא אתם מולידים התחייבויות נוספות בכך שסיפקתם הון עצמי שהוא לא עצמי בכלל, אלא הון של גורם אחר. עוד שאלה חשובה שחייבים לשאול את עצמכם, ואחרי זה אני ממשיך לשיטות להשגת משכנתא ללא הון עצמי, מבטיח, זה דגל האזהרה האחרון שאני מרים, היא למה שתצליחו לעמוד במשכנתא, אם לא הצלחתם לחסוך הון עצמי? אם לא הצלחתם לאסוף כסף להון עצמי, הסבירות שתצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתא החודשיים יורדת. אני לא אומר שזה תלוש מהמציאות, יכול להיות שאתם חוסכים כל חודש אלפי שקלים אבל עדיין לא הגעתם לסכום הדרוש עבור הון עצמי, ואתם לא רוצים לפספס את רכבת הנדלן שהולכת ובורחת עם עליית מחירי הדיור, אז אתם מייצים את התהליך באמצעות הון עצמי שאינו עצמי. במקרה כזה, יכול להיות שחלק מהשיטות שאתאר תקף דווקא סבירות לכם. הדרך ההתאבדותית, הלוואה. אני יודע, זה נשמע מצחיק, להגיש הון עצמי עבור הלוואת משכנתא מהלוואה. זה הכי, אנטיתזה, של הון עצמי, הון עצמי מלווה. רק המינוח לבדו צועק, אבסורד. קריטי וחשוב להבין, אתם תצטרכו להסתיר זאת היטב. כמעט בשום בנק לא יאשרו לכם משכנתא אם תציגו הון עצמי שהוא בעצם לא הון עצמי אלא הלוואה. ככל שגובה ההלוואה יהיה נמוך, והמשכורת שלכם גבוה יותר ויציבה יותר, ככה הסבירות שזה יאושר גדלים, אבל בכל מקרה, הבנק לא אוהב כשמגישים לו הון עצמי שהושג באמצעות הלוואה. ברוב המקרים, אם הוא יגלה, הוא לא יאשר את המשכנתא. מומלץ לקחת את ההלוואה לפחות 3 חודשים לפני תחילת תהליך המשכנתא, כלומר להתכונן למהלך הזה מבעוד מועד. ככה הבנק שאמור לאשר לכם את המשכנתא יבקש פירוט עובר ושב של 3 חודשים אחרונים ולא יראה, בום, של כסף נכנס לחשבון בפירוט, במועד שבו לקחתם את ההלוואה והיא נכנס לכם לחשבון. בכל מקרה, אם לא טיפלו על נציג משכנתאות שיקור ומנהל המחלקה העייף שלו, וזה קורה לפעמים, הם יגלו את ההלוואה גם בלי לראות את הבום של הכסף נכנס אל תוך החשבון. כחלק מתהליך לקיחת משכנתה חדשה אתם צריכים להגיש פירוט הלוואות והיתרות שלהן לסילוק עבור כל ההלוואות שיש לכם. וגם אם תנסו להעלים את פירוט ההלוואה הזו, עדיין בפירוט או של שלושה חודשים אחרונים רואים שאחת לחודש יורדת לכם מהחשבון הלוואה. קורה שנציג המשכנתאות ומנהל המחלקה שלו שאמור לאשר את המשכנתה לא שמים לב לזה, במיוחד אם ההחזר החודשי על ההלוואה נמוך ואם היא בת יותר משלוש חודשים. וגם אם הם שמים לב לזה, לפי סכום ההלוואה והמשכורת שלכם, זה יעבור אישור. משכנתה ללא הון עצמי. רוצה לדעת איך להשיג את ההון העצמי לרכישת דירה? תשלח לנו הודעה ויועץ מטעמנו יחזור אליך. צרו איתנו קשר בוואטסאפ 055-308-7500. הלוואה מהבנק. אתם יכולים לגשת לבנק, כמובן לא הבנק שבו אתם מתכוונים לקחת את המשכנתה, אלא בנק אחר, ולקחת ממנו הלוואה. את הכסף של ההלוואה תוסיפו להון העצמי שיש לכם כדי להגיע להון עצמי מספק. כאמור, אחרי נטילת המשכנתה אתם קמים לבוקר חדש עם שתי התחייבויות, המשכנתה וההלוואה שלצידה שבנתה את ההון העצמי שלכם או חלק ממנו. הלוואה חוץ-בנקאית. אם הבנק לא משחרר לכם הלוואה וגם אם כן, אתם יכולים לפנות גם לגורמים מחוץ לבנק, גורמים להלוואות, אולי אפילו הלוואה חברתית, כדי להשיג את הכסף. הלוואה מחברת כרטיסי האשראי. דרך לא רעה אם יש לכם חלק גדול מההון העצמי הדרוש, אבל חסר לכם קצת. הלוואה מחברת כרטיסי האשראי תאושר מהר אם אתם זקוקים לכסף דחוף. והיא פחות בולטת בפירוט העו"ש שלכם, כך שקל יותר לפספס אותה כהלוואה כשבודקים אתכם בבנק לפני אישור המשכנתה. אתם כמובן גם יכולים לקחת הרבה כרטיסי אשראי, לגרום לארנק להשמין, ולקבל ריבוי הלוואות מכל חברות כרטיסי האשראי שברשותכם, מכל אחת קצת. זה יטשטש את ההלוואות האלו אפילו יותר, ויפתח לכם חובות קטנים מול מספר חברות כרטיסי אשראי, במקום חוב אחד מרוכז גדול יותר. הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות או ביטוח המנהלים שלכם. יכול להיות ששכחתם או לא חשבתם על זה, אבל מסתבר שדווקא כן יש לכם כסף, או לפחות חסכונות או תוכניות, שכנגדם אפשר לקחת הלוואה נוחה כדי לשפץ את ההון העצמי שלכם. אתם יכולים לקחת הלוואה להשלמת ההון העצמי, או אפילו לבנייה של חלק גדול מההון העצמי. כנגד קרן השתלמות שיש לכם או ביטוח מנהלים שיש לכם. הכנתי מאמר מפורט בנושא של הלוואה מקרן ההשתלמות שלכם בקישור הזה. הלוואה ממקום העבודה. אם אתם עובדים בחברה גדולה, יש סיכוי טוב שיש להם תוכניות הלוואה כדאיות, משתלמות וטובות עבור העובדים, בתנאים נוחים ודינמיים. בדקו עם המנהל שלכם האם משהו כזה אפשרי. הלוואה מההורים, משפחה או חברים. הדרך היותר שפויה לעשות את זה. נגיד שאתם לביבים כסף מההורים, אתם יכולים להכניס אותו בחלקים קטנים לחשבון כך שזה יראה פחות ברור. 10,000 פה, 15,000 שם, במשך כמה חודשים, וסביר להניח שלא ישאלו אתכם לגבי זה כלום. ואם הבנק שבודק האם לאשר לכם את המשכנתא שואל לגבי זה, אלו מתנות מההורים שלכם שהופכים לנדיבים מאוד אחת לירח מלא, ומריפים עליכם מתנות לקראת זקנה. את האמת, שכסף מההורים כמתנה נחשב לגיטימי בעיני הבנק גם אם קיבלתם אותו במכה, כמות גדולה שנכנסת מיידית לחשבון. אתם יכולים להגיד להורים שלכם, אם הם מתעקשים, שאתם מאוד רוצים לקנות דירה וזה ילך ויתרחק מכם אם לא תפעלו עכשיו. ושאם הם ילוו לכם את הכסף עכשיו זה יהיה במקום מתנה לחתונה או כשנולד ילד, או שזה יבוא על חשבון ירושה שלא תקבלו, כשהאחים שלכם כן יקבלו בעתיד. הדרך הזו שפויה פי כמה לא רק בגלל שזה לגיטימי בעיני הבנק, אלא גם בגלל שההורים שלכם הם לא גורם עסקי שמלווה לכם כסף. אם אתם נתקעים חודש אחד בלי אפשרות להחזר, כנראה שהם יסלחו לכם. הם כנראה לא יפתחו נגדכם הוצאה לפועל אם לא תצליחו לעמוד בהחזרים. ובהמשך הדרך אם תסתבכו תוכלו להוריד את סכום ההחזרים החודשי והם כנראה יקבלו את זה בהבנה. אפשר גם להחזיר להם במכה סכום גדול אם נחתה עליכם סטיפה של כסף בהפתעה, קרן השתלמות שהשתחררה, בונוס בעבודה וכדומה, והם בטוח לא יבקשו שתמלאו תפסים או שתשלמו עמלת פירעון מוקדם בשביל זה. אני לא ממליץ ללחך את מערכת היחסים עם ההורים בגלל שיש לכם הלוואה מולם, אבל כנראה שהם יגלו גמישות באהבה ובחיוך, שלא לדבר על זה שמההורים זה ב-99% מהמקרים הלוואה ללא ריבית.
השוק האפור.
בואו נבהיר את זה מראש חד וחלק, אני נגד לחלוטין הלוואות מהשוק האפור. זה מאושר בקלות מדי, הריביות אסטרונומיות, ויש סיכוי לא קטן שזה יכניס אתכם לצרות. לא סתם השארתי את הדרך הזו כדרך האחרונה בתוך רשימת המקורות להלוואות והשגת כספים כהלוואה, זו באמת צריכה להיות העדיפות האחרונה שלכם. לא הצלחתם להשיג כסף, או מספיק כסף, באמצעות הדרכים האחרות? יש לכם משכורת גבוה ויציבה, שמאפשרת לכם לצלול אל תוך המחילה הצרה הזו? בהצלחה, גשו לשוק האפור. שברו את הפנסיה. כשקניתי את הדירה הראשונה שלי לפני כמעט עשור, פתחתי את הפנסיה שלי כדי להשלים את ההון העצמי שלי. זה כמובן לא מומלץ כאופציה ראשונה כי פתיחה מוקדמת של הפנסיה פירושה עמלה של 35%. אתם מאבדים המון כסף מהפנסיה שצברתם. הייתי בחור צעיר ולא היה אכפת לי להתחיל לחסוך לפנסיה מאפס. ידעתי שהפנסיה עוד רחוקה ממני. הייתי בזמנו די אובססיבי עם לקנות דירה וכמה שיותר מהר, ולא היה אכפת לי לשלם את העמלה הגבוהה כדי לקבל עוד 80,000 שקל, שיעזרו לי לצמצם את הפער בין ההון העצמי הדרוש וההון העצמי שהיה ברשותי. ביטוח עמי, שווה לעקוב. חברת הביטוח עמי היא חברת ביטוח שנותנת לבנק כיסוי ביטוחי על כסף שאנחנו לווים ממנו. בעבר, היה אפשר לקחת משכנתה מהבנק באחוזי מימון גבוהים, עד 90%, כנגד ביטוח מחברת עמי על הסיכון המוגבר, שכן אנחנו נוטלים סכום כסף גדול יותר ומביאים פחות כסף, מהבית. כמובן שבסופו של דבר אנחנו משלמים על זה, שירותי הביטוח של עמי לא זולים בכלל בכאלו מקרים. כיום, 2020, בנק ישראל בשנים האחרונות סיים את החגיגה הזו ודרש מאמא לא לבטח משכנתאות שבהן אין הון עצמי של 25% לפחות, כנדרש. אחת לכמה שנים הנושא הזה עולה לדיון, ויכול להיות שבעתיד, המגבלות האלו על אמי ישוחררו ותוכלו שוב לקחת משכנתה עם אחוזי מימון שערורייתיים של 90%, כלומר, להביא כהון עצמי אך ורק 10% מערך הדירה בה אתם מעוניינים.
קומבינות של קבלן.
את הדירה הראשונה שלי התאפשר לי לקנות הרבה בזכות קומבינה של קבלן. זה היה לפני כמעט עשור אז אני לא ממש זוכר בדיוק את הפרטים, אבל קבלנים אוהבים לתת מצידם בסיס לתנאים נוחים לקניית הדירות שלהם, כדי למשוך זוגות צעירים איכותיים וגם בלי קשר. בזמנו הייתה איזו הלוואת בלון שניתנה לי מהבנק דרך הקבלן, ולמיטב זיכרוני הוא גם נסע בריביות שלה, בזמן שהדירה בבנייה, שאפשרה לי להתחייב על משכנתה שתתחיל בפועל בעתיד, תוך שנתיים, כאשר אין לי את ההון העצמי הדרוש עבור הדירה והמשכנתה, אבל אני מתחייב להשיג אותו בעתיד, תוך שנתיים. היו חסרים לי כמה עשרות אלפי שקלים, והקומבינה הזו של הקבלן אפשרה לי לשלם לו את הכסף דרך הלוואה בתנאים מעולים, עד שהמשכנתה תתחיל והשיג את שארית ההון העצמי. חשוב לציין כי לא כל בנק שניגשתי אליו אישר את זה, בזמנו רק בנק מזרחי טפחות אישר לי את המשכנתה הזו, כי הרי ללא הון עצמי ברמת העיקרון לא ניתן לאשר משכנתה. ההסכם היה כזה שיש לי הון עצמי חסר, אני אמור כאמור להשיג אותו עד שהמשכנתה מתחילה, ובמידה ולא, אין משכנתה ואין דירה. בסופו של דבר עמדתי בזה כמו גדול, עם ספייר בצד. יש כל מיני קומבינות שקבלנים יאפשרו לכם לעשות גם אם ההון העצמי שלכם לא בדיוק מלא או שלם, ולפעמים אפילו אם אתם רחוקים מההון העצמי הדרוש. מי שיכול לתת לכם מידע ולייעץ לכם בנושא הזה הם נציגי המחירות מטעם הקבלן. כמובן הם אלופים בזה ויוכלו לפרוש בפניכם את האפשרויות שלכם. רק תזכרו שאתם מדברים עם נציגי מחירות מטעם הקבלן שרוצים שתירכשו את הדירה. פחות אכפת לכם כמה אתם מסתכנים על הדרך, אז תשקלו את הדברים באחריות. בדוגמה הספציפית שלי, ההנחיות של הקבלן ונציגת המחירות היו מעולות. הצלחתי לקבל אישור עקרוני על משכנתה ולצאת לדרך ולקנות את הדירה מבלי שיש לי הון עצמי מספק. מחיר למשתכן. מחיר למשתכן היא תוכנית דיור שמאפשרת רכישת דירה בתנאים מעולים, תוך כדי שהמינימום הדרוש כהון עצמי הוא רק 10%. התעניינו בנוגע למחיר למשתכן ובדקו האם אתם יכולים גם לזכות בדירה בתנאים מעולים, תוך כדי שיש לכם הון עצמי נמוך משמעותית מהסטנדרט הדרוש. התוכניות השונות של מחיר למשתכן מוצעות על ידי משרד הבינוי והשיכון, הן ניתנות אך ורק לזכאים לפי קריטריונים ופרמטרים מפורטים, ויש גם הגרלה שמעורבת בעניין. אתם צריכים גם מזל כדי לזכות בדירה במחיר למשתכן. נסו את מזלכם ותוכלו לרכוש דירה עם הון עצמי נמוך מאוד. משכנתה לחל מטרה. דרך נפלאה, ידידותית ונחמדה. אם יש להורים שלכם נכס שהוא שייך להם, אין להם עליו כבר משכנתה, או שהוא שלהם חלקית, יותר מ-50% שלהם, הם יכולים למשכן אותו לטובת סכום כסף נאה, להעביר אותו אליכם ולשייך לכם שתי משכנתאות, את זו על הנכס שלהם, ואת זו על הנכס החדש שתקנו. איך זה עובד? נניחו להורים שלכם יש בית ששוויו 2,000,000 שקלים, בית שעליו הם סיימו לשלם משכנתה, הוא שלהם. הם יכולים לקחת כנגד הנכס הזה משכנתה לכל מטרה, בסכום של עד חצי משווי הנכס, עד 1,000,000 שקלים. כנראה שתצטרכו פחות כהון עצמי, אבל שתדעו, זו המגבלה. הם בעצם ממשכנים נכס קיים כדי לקבל מהבנק כסף, ומעבירים לכם אותו כדי שתשלימו את ההון העצמי שלכם. כפי שאמרתי, גם אם הנכס לא לגמרי שלהם והם עוד משלמים עליו משכנתה, הם יכולים להגדיל את המשכנתה עליו תמורת משכנתה לכל מטרה, הלוואה על חשבון המשכון. אם 70% מהנכס שייך להם, ויש להם עוד 30% משווי הנכס משכנתה, הם יכולים להחזיר את המשכנתה שלהם על הנכס הזה אחורה, ל-50%, ולקבל כסף מהבנק תמורת 20% המשכון שלהם. הבנק משחרר כסף כנגד נכס, אתם בונים באמצעות הכסף הזה את ההון העצמי שלכם, ומתקזזים עם ההורים, אם יש צורך, אולי הם עושים את זה בשבילכם על חשבונם, חמודים. כדי להבין בדיוק מה זה משכנתה לכל מטרה ואיך עושים את זה ביתר פירוט, כתבתי את הכתבה הבאה, משכנתה לכל מטרה. דרך מעולה להשיג סכום כסף גדול כנגד נכס או נכס חלקי. קנו דירה זולה יותר. הדרך הזו היא דרך להשיג משכנתה ללא הון עצמי מספק שלא תמצא חן בעיניכם. אם אתם רוצים דירה ב-1.5 מיליון ש"ח, אתם צריכים הון עצמי של 375,000 ש"ח. אם אין לכם הון עצמי שכזה, אולי עדיף שתזרקו את כל השיטות והקומבינות שתיארתי כאן למעלה לפח, ופשוט תתפשרו. קנו דירה במחיר שכן מתאפשר לכם. אם יש לכם רק 275,000, אל תסתבכו עם השלמת ההון העצמי שלכם ל-375,000 עם הלוואות, גיוסי, שבירת תוכניות חיסכון או ריקון של הפנסיה שלכם. פשוט תעשו חישוב מסלול מחדש, תוותרו על הדירה שאתם רוצים, ותקנו דירה אחרת, זולה יותר, שמתאימה להון העצמי שלכם. עד 1.1 מיליון ש"ח לפי הדוגמה שנתתי למעלה. כן, זה אומר שאולי תצטרכו לקנות דירה בחיפה ולא בראשון לציון. כן, זה אומר שאולי זו דירת 3 חדרים ולא 4 חדרים. כן, זה אומר שאולי היא לא משופצת או יפיפייה. אני מבין שאולי אתם לא תרצו לגור בה, אז תזכירו אותה, בזמן שאתם ממשיכים להשכיר דירה לעצמכם. זה הרע במיעוטו, במקום לממש את החלום, לקנות דירה סבירה וטובה שתכנסו לגור בה, לפחות אתם לא מאחרים את רכבת הדיור לפני שהיא בורחת לכם, וקונים דירה כלשהי בהתאם ליכולת שלכם. אני קצת מרמה, נושא המאמר הזה הוא משכנתה ללא הון עצמי, והרעיון פה הוא דרכים לגייס הון עצמי או חלק מההון העצמי שחסר לכם. ואני אומר לכם פשוט, תוותרו על זה ותקנו דירה לפי היכולת שלכם. לסיכום, אם חשוב לכם לקנות דירה, ולעשות זאת כמה שיותר מהר, אני בהחלט מבין אתכם. דיור היא השקעה נבונה, אני סבור שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, וגם אם אתם נכנסים לגור בדירה והיא לא להשקעה בהגדרה, זה שהיא מעלה ערך זה כמובן חיובי ומצוין. אם חסר לכם הון עצמי, או שאין לכם חסכונות וההון העצמי שלכם הוא באזור האפס שח, כמובן שלא תוכלו לרכוש דירה בקלות. המינימום הדרוש הסטנדרטי הוא 25% מערך הדירה אותה אתם רוצים לרכוש. במאמר הזה הסברתי איך אפשר להשיג הון עצמי, או לשפר את ההון העצמי שיש לכם. אתם יכולים להלוות את הכסף, הון עצמי לא עצמי, מהבנק, מגורמים מחוץ לבנק, מחברות כרטיסי האשראי, דרך קרן השתלמות או ביטוח מנהלים שיש לכם, לקבל הלוואה דרך מקום העבודה שלכם, לבקש עזרה מבני משפחה או חברים, וכמובן, רחמנא לצילן, מהשוק האפור, דרך לא מומלצת לדעתי. בנוסף, הזכרתי דברים כמו חברת הביטוח אמי שאולי יחזרו להיות רלוונטיים בעתיד, ולהוציא את כספי הפנסיה שלכם מוקדם, למרות העמלה הגבוה הכרוכה בכך. כדי לשפר הון עצמי שכבר יש לכם, אתם יכולים גם לבדוק מול קבלנים ונציגי המחירות שלהם איך הם יכולים לעזור לכם, לנסות ולזכות בדירה בהגרלת מחיר למשתכן, למשכן נכס אחר, כנראה של ההורים, כדי להשיג סכום גדול של כסף בתנאים טובים, או, כמוצא אחרון, פשוט להתפשר ולקנות דירה זולה שמתאימה להון הראשוני שכן יש לכם.